טוב, דיברנו בפעם הקודמת על, כן, בעקבות חוק המספרים הגדולים, דיברתי קצת על המושג הסתה. אמרתי שאפשר להבין אותו דרך התופעה שתיארתי, הרמב״ם והרייבט וכל התופעה שתיארתי כהשפעה על קולקטיב על ידי שינוי הסביבה שבתוכה הקולקטיב פועל. ברגע שאתה משנה את הסביבה, אז הסיכויים של כל פרט מתוך הקולקטיב משתנים, למרות שכל פרט עדיין יכול לבחור באופן חופשי, אבל התמונה הכללית של מכלול הפרטים כנראה תשתנה בהתאם לשינוי הנסיבות. וזה האופן שבו ניתן להשפיע על התנהגות של קולקטיב בלי לשלול מכל אחד מן הפרטים בחירה חופשית. ואמרתי שלמעשה התיאור הזה עומד גם בבסיס הדיון על המושג הסתה. כאשר אני מסית מישהו לעשות עבירה, על פניו נראה שבסופו של דבר יש לו בחירה חופשית, ואם הוא החליט לעשות את מה שהוא עושה, האחריות היא עליו, כן? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, עוד מעט ניכנס לזה קצת, ולכן בעצם להסתה לא אמור להיות שום, לא אמורה להיות שום משמעות עבריינית. אני יכול לעשות מה שאני רוצה עם ההסתה, והבן אדם בסופו של דבר יש לו בחירה חופשית והוא מחליט. צד שני, ברור שזה שיש לו בחירה חופשית לא אומר שההסתה שלי לא עשתה כלום. כי ההסתה שלי, אם אני מסית מוכשר לפחות, מצליחה לשנות את הסביבה שבתוכה פועל אותו אדם, לכן להגדיל את הסיכוי שאותו אדם פרטי יעשה עבירה, נכון? יש לו בחירה חופשית, אבל עדיין יהיה לו יותר קשה לבחור אחרת. ואם אני מדבר על הסתה של ציבור, אז כאן זה כבר כמעט תוצאה דטרמיניסטית. כן, הבאתי לזה את הדוגמאות כן, על הפסק של הרב מרדכי אליהו לגבי בדיקת נשק, פריקת נשק עם פנס בשבת, בליל שבת. הוא אומר שבאופן עקרוני הסיכוי שאם לא תבדוק באמצעות פנס, אלא תכניס את האצבע לבית הבליעה, יקרה איזשהו סוג של אסון, כן, כי מישהו יערג או ייפצע, הוא סיכוי אפסי. לכן ברור שהשיקול הזה כשלעצמו לא מצדיק להדליק את הפנס בערב שבת. אבל אם ההוראה הזאת ניתנת לציבור שלם, אלפי קצינים שיש בצבא מקבלים את אותה הוראה, אז סיכוי של אחד לאלף או אחד לעשרת אלפים, או לא יודע בדיוק כמה, לזה שיקרה משהו, הופך פתאום להיות לאיזושהי תוצאה כמעט דטרמיניסטית. זאת אומרת, אם אני משנה את המשקלות ההסתברותיים, כן, את הסיכויים שדבר כזה יקרה בכל מקרה, אז בעשרת אלפים מקרים, כבר אני יכול להניח שמקרה אחד, שניים, שלושה, לא יודע כמה, יקרו כמעט בוודאות. ולכן, כשאני מדבר על קבוצות גדולות, ההסתה, או במקרה הזה ההוראה ההלכתית, יש לה השפעה כמעט דטרמיניסטית, למרות, כמו שאמרתי בעבר, אולי בגלל, שלכל אחד מהפרטים יש בחירה חופשית, ולכל אחד מהפרטים יש סיכויים לפה ולשם. אבל בחוק המספרים הגדולים אומר שברמה הקולקטיבית אני בעצם יצרתי במו ידיי את התוצאות האלה. זה פחות או יותר מה איפה שנעצרנו בפעם הקודמת. אני רוצה קצת להיכנס בכל זאת לעניין של הסתה בהלכה, כי על פניו נראה שבהלכה אין להסתה מעמד. זאת אומרת, מי שמסית אדם אחר לעבירה, ההלכה לא רואה בזה דבר פסול הלכתית. תביעות
זה לא לפני עבר?
תביעות אחרות אפשר לדון עליהן, אבל הלכתית נראה שאין פה עבירה.
זה לא לפני עבר?
מה?
זה לא לפני עבר?
לא ברור לי. לא ברור לי. כי בסופו של דבר, בלפני עבר, מדובר במצב שהבן אדם שמולי הולך לעשות עבירה, אוקיי? ואני, נגיד, מסייע, אפילו במזיד, ואני מסייע לו. אבל הסיוע הזה, בבירור, יוביל לעבירה. לעומת זאת, במקרה של הסתה לאדם יחיד, אני מדבר כרגע, במקרה של הסתה לאדם יחיד, אין פה שום ודאות שתקרה עבירה, להפך, דברי הרב ודברי התלמיד, דברים משומעים. אז באופן עקרוני, זה שאני מסית אותו, אז מה? הוא עדיין צפוי או אמור לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא ולא לעשות את העבירה. זה ששיניתי קצת את המשקלות שבתוכן הוא פועל, כן, את הנסיבות שבתוכן הוא פועל, אז שיניתי, עדיין יש לו בחירה חופשית ויש לו אחריות על מה שהוא עושה, ולכן קשה מאוד לראות במה שאני עושה עבירה. כן, בטח אתה לא יכול להגיד שזה תראה עבר דנער, זאת אומרת שזה לפני עבר דאורייטה. כן, אתה לא יכול להגיד שבלי ההסתה שלי הוא לא יכול היה לעשות את העבירה. להפך, הוא יכול לעשות את העבירה בעצמו לגמרי, בלי שום קשר להסתה שלי. ההסתה שלי בסך הכל מנסה לגרום לזה שהוא אכן יעשה את זה, בפועל. אבל זה לא שבלעדיי הוא לא יכול לעשות את זה. לכן תראה עבר דנערה בוודאי אין כאן. אבל גם בלי תראה עבר דנערה, אני בספק רב, כן, בלי תראה עבר דנערה, לפי רוב הראשונים יש איסור של מסייע. גם אם זה לא איסור של לפני עבר, אני בספק, אפילו אם יש כאן איסור של מסייע, מדרבנן. כמו שאמרתי, כי יש לו בחירה חופשית, והוא יכול לעשות את זה בלי שאני עוזר לו, כביכול, בעניין הזה. אני הסתתי אותו, אז מה? יש לו בחירה חופשית. אז לכן, בהסתכלות ההלכתית הפשוטה נראה של הסתה, אין מעמד של עבירה. לא רואים את המסית כעבריין, אמרתי שמסית לעבודה זרה הוא כנראה קצת שונה, עוד מעט נראה. מה הרעיון
שאומר... מה אלוקים רצה מהנחש?
מה? לא שומע?
מה אלוקים רצה מהנחש?
אוקיי, נגיע לנחש, זאת בדיוק הסוגיה, עוד רגע נגיע לזה.
וכשאני מסית את עצמי, אז אין גם כן עבירה כאן?
מה זה נקרא לסית את עצמך? העבירה היא כשאתה תעשה את העבירה, אז יש לך עבירה. מה נפשך, אם לא תעשה את העבירה, אז מה הבעיה? אם כן תעשה את העבירה, אז העבירה שאותה עשית היא העבירה שלך, לא זה שיסטת את עצמך לעשות עבירה. הבסיס ההגיוני לעיקרון הזה שלא רואה בהסתה מעשה בעייתי, זה הסברה של דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. הסברה הזאת עולה בעיקר בקשר לשליחות לדבר עבירה. הגמרא בכמה מקומות אומרת שאין שליח לדבר עבירה. למה? כי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. כשאני שולח מישהו לעשות עבירה, שולח מישהו לרצוח, או לא יודע מה, או לגזול, או מה שלא יהיה, להעיד עדות שקר. אז במצב כזה, מי שעשה את העבירה, הוא האחראי לה, הוא העבריין, ומי ששלח אותו פטור. הגמרא מסבירה למה, עוד פעם יש כמה הסברים, מקורות בגמרא, אבל כהסבר, הסברה שמופיעה היא אחת, וזה דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. כלומר, באים בטענות אל השליח, ואומרים לו, מה השליח אומר? הוא הסית אותי, מה אתם רוצים? תאשימו אותו. אומרים לשליח, מה זאת אומרת הוא הסית אותך? יש לך בחירה חופשית. בסופו של דבר זה שהוא הסית אותך, אז מה? היית צריך עדיין לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא ולא בקולו של המסית. ומתי החלטת לא לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא אלא בקולו של המסית? זאת החלטה שלך, ואתה אחראי לה. ולכן אל תתעלה באשמתו של המסית. ברור שאתה אחראי למה שעשית. עדיין צריך...
טוב, להבין... אבל כן זה לא הסתה רב, זה... המשלח לא הסית את השליח, הוא... השליח עושה קיום פקודה, כאילו זה
פה,
לא הסתה.
קודם כל, יש פה מימד של הסתה. כן, הוא מסית אותו, למה לא? זה שהוא שליח, אז מה אם הוא שליח? עדיין, יש פה הסתה. אבל עוד רגע, אני עוד לא הגעתי להסתה, אני בינתיים מדבר על שליחות לדבר עבירה. הסתה, עוד רגע נראה.
אבל בהסתה, השליח עושה את ה... לא, בשליח לדבר עבירה, השליח עושה את העבירה בשביל המשלח, מה שאין כן בהסתה, האדם עושה את העבירה לעצמו.
מה אם הוא עושה את זה בשביל המשלח? מה זה משנה?
אז זה בכלל לא הסתה.
מסית אותך לרצוח. עכשיו אתה הולך לרצוח. אז מה, רצחת בשבילי? תכלס רצחת.
כן, בהסתה רצחת, תכלס רצחת. לא בשביל המשלח.
גם בשליח לדבר עבירה. מה ההבדל? שליח לדבר עבירה, מה זאת אומרת? אז מה אם רצחת בשבילי? תכלס רצחת. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. מה, אם זה בשבילי אז מותר, אז הקדוש ברוך הוא לא אוסר רצח?
לא, 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 זה אסור, אבל אני לא קורא לזה הסתה.
זה מילים. בסוף בסוף העיקרון של ההסתה לכאורה קיים גם כאן. עוד רגע נראה, הקשר להסתה, זה הגמרא עושה את הקשר הזה, אבל אני אדבר כרגע על שליח לדבר עבירה. אז בשליח לדבר עבירה, הגמרא אומרת, דברי הרע, דברי תמיד, דברי מי שומעים, האחריות היא על השליח. אבל פה צריך לשים לב טוב. מה פירוש האחריות היא על השליח? אז יכול להיות, אני לא, יש הרי שתי שאלות פה. א', השאלה, האם אני יכול לפתור את השליח מאחריות? התשובה היא לא. דברי הרב, דברי תלמיד, דברי מי שומעים. ב', השאלה, האם אני יכול להאשים את המשלח? להאשים את המשלח, מה זה רלוונטי, דברי הרב, דברי תלמיד, דברי מי שומעים? דברי הרב, דברי תלמיד, דברי מי שומעים, זה סברה לפתור את השליח. סליחה, לחייב את השליח, לא לפתור את השליח. אוקיי? אבל זאת לא סברה לפתור את המשלח. כמובן, שאם אני מדבר על העבירה שבסופו של דבר נעשתה, היה מקום להגיד, אחריות על עבירה מוטלת אך ורק על אדם אחד. מי שבסופו של דבר החליט לעשות את זה, הוא האחראי. ברגע שהוא האחראי, המשלח פטור. אז אני לא צריך הסבר למה לפתור את המשלח. מספיק שיש לי הסבר למה לחייב את השליח. דברי הרב דברי תמיד, דברי משומעים, אומר שהשליח ודאי חייב, ברגע שהשליח אחראי, אז זהו, אז האחריות היא עליו, ואני לא מטיל את האחריות על המשלח. אבל זה הכל, אם אני בעצם מניח שהתביעה שלי כלפי המשלח היא תביעה על העבירה שנעשתה בסוף. אתה אחראי לעבירה שנעשתה בסוף, כי אתה הסתת. אבל היה מקום להבין אחרת, או אתה שלחת, כן? אבל היה מקום להבין אחרת. התביעה כלפיך היא על עצם העובדה שניסית לגרום לזה. לא, זה בעצמו נחשב עבירה. נגיד, אני הסתתי מישהו לרצוח, או שלחתי שליח לרצוח, אוקיי? עכשיו, השליח רצח. אז האחריות על מעשה הרצח היא גם למסקנה היא על השליח, בגלל שדברי הרב דברי תמיד דברי משומעים. ממילא אין אחריות על הרצח, על המשלח. כל נכון. אבל עדיין היה מקום להגיד שיש אחריות על המשלח, לא על הרצח, אלא על ההסתה. ההסתה היא בעצמה עבירה. לא שההסתה היא רק סברה למה האחריות על העבירה שקורית בסוף מוטלת על המסית. אלא היה מקום להגיד לא. ההסתה היא בעצמה סוג של עבירה. מה שכתבו פה קודם, כשאתה הסתת או שלחת שליח לדבר עבירה, בעצם שינית את המפה הטופוגרפית שבתוכה עובד השליח. עכשיו נכון שבסוף בסוף השליח יש לו בחירה חופשית, ואם הוא בחר, האחריות היא עליו. אבל היה מקום לומר, בסדר, אבל עדיין יש אחריות על המשלח, על עצם זה שהוא שינה את המפה הטופוגרפית, שהוא שינה את הסיכויים. זה לא אחריות על הרצח שקרה בסוף. זה אחריות על שינוי המפה הטופוגרפית. יכול להיות שזה עצמו מעשה בעייתי. טוב, הוא מעשה בעייתי כי הוא כמובן בסיכוי מסוים גורם לרצח בסוף לקרות. אבל זה עדיין יכול להיות מוגדר כעבירה שהיא עבירה לעצמה. כאין זה משהו שאנחנו נגיע אליו אולי בהמשך לגבי דיני ספקות. יש דיון. האם מה שאוסרים עליי ספק בהלכה, נגיד יש פה חתיכת בשר, שאני לא יודע אם זה חזיר או פרה. אז אני בספק. עכשיו, מה האיסור לאכול את זה, את החתיכה הזאת? היה אפשר להגיד שהאיסור לאכול את זה, זה איסור אכילת חזיר. יש פה סיכוי שזה אכילת חזיר, אתה לא יכול להתעלם מ-50%, יש פה 50% שזה חזיר, לכן תתרחק. אבל היה אפשר להגיד, לא, הסיכוי הוא על עצם לקיחת הסיכון. עצם העובדה, שאני אוכל משהו שיש 50% שהוא חזיר, לקיחת הסיכון הזאת בעצמה היא האיסור. הנפקמינה היא מה קרה אם יתברר בסוף שזה פרה. בשר פרה ולא חזיר. אז אם מה שבאים אליי בטענות, אתה אכלת חזיר. לא אכלתי, אכלתי פרה. אבל אם באים אליי בטענות, איך זה יכול להיות שלקחת סיכון 50% לעבירה דאורייתא? טענה הזאת קיימת גם אם בסוף יתברר שזה פרה. אוקיי? אז כאין זה, אנחנו נגיע על זה כשנדבר על ספקות בהמשך, אבל כאין זה אני רוצה לומר גם על ההסתה או על שליחות לדבר עבירה, השאלה היא על מה אני רוצה להאשים את השליח, את המשלח, סליחה. האם אני רוצה להאשים אותו על העבירה שקרתה בסוף, או שאני אאשים אותו על עצם פעולת ההסתה? אולי זאת עצמה עבירה. וברמה העקרונית, אולי זה קשור קצת למה שאליהו אמר קודם, שדבר הרב, דברי תמיד, דברי מישומים, אומר שהשליח חייב, ממילא המשלח פטור. על מה? על העבירה שהשליח עשה. אבל עדיין יכול להיות דיון מה קורה עם עצם ההסתה או שליחת השליח? האם זה בעצמו עבירה? לא שזה מטיל עליי אחריות על מה שהשליח עשה. האם זה בעצמו עבירה? אז כאן היה אולי מקום להגיד שזה ההבדל בין מסית לבין משלח. משלח, כל הדיון במשלח הוא בשאלה למי לייחס את העבירה שנעשתה בסוף. האם שלוחו של אדם כמותו גם לגבי עבירות? האם העבירה שקרתה בסוף נחשבת כעבירה שאני, המשלח, עשיתי אותה? או שעל דבר עבירה לא אומרים שלוחו של אדם כמותו? וזה מה שנאמר באין שליח לדבר עבירה, שלא אומרים שלוחו של אדם כמותו, כי שם כל הדיון הוא בשאלה האם אתה אחראי על העבירה שקרתה בסוף. אבל בסוגיית ההסתה הדיון הוא אחר לגמרי. הדיון, או יכול להיות אחר לגמרי, הוא לא בהכרח דיון בשאלה האם אתה אחראי למה שקרה בסוף, אלא יכול להיות שעצם העובדה שהסתת זה בעצמו מעשה בעייתי, זה בעצמו עבירה. בלי קשר לשאלה של האחריות על מה שקרה בסוף, ואולי אפילו שום דבר לא קרה בסוף. עדיין, אתה הסתת. אוקיי? ולכן, ואגב, מה שאמרתי קודם לאליאב, אם באמת אני עושה את ההבחנה הזאת בשליח לדבר עבירה לבין מסית, ברור שאני עדיין יכול לחזור למשלח, ולהגיד נכון שאין שליח לדבר עבירה, אבל אין שליח לדבר עבירה זה רק בהיבט הזה של האם המשלח אחראי לעבירה שקרתה. תשובה היא לא, כי אין שליח לדבר עבירה. זה לא אומר שאני לא יכול להאשים את המשלח מדין מסית. זה סוגיה אחרת לגמרי. בסוגיה הזאת, הסוגיה של שליח לדבר עבירה לא עוסקת. היא לא מדברת על סוגיית הסתה, היא רק עוסקת בשאלה מי אחראי על העבירה שקרתה. זה דיון אחר. ולכן מה שאמרתי זה שאליאב אולי צודק, אבל גם אני במה שעניתי לו אני צודק. אוקיי? זאת אומרת, המשלח אפשר לבוא אליו בטענות כמסית, למרות שאליאב צודק שהדיון בשליח לדבר עבירה והדיון במסית הם דיונים אחרים. כי הדיון בשליח לדבר עבירה זה דיון באחריות על העבירה שקרתה. הדיון במסית לפחות יכול להתפרש כדיון על עצם פעולת ההסתה, בלי קשר לשאלה אם אתה אחראי לעבירה שקרתה בסוף. יכול גם להתפרש לא ככה, אבל זה יכול גם להתפרש ככה, ואז יהיה פה איזשהו סוג של הבדל. אז האמת, שלגבי אין שליח לדבר עבירה, אז כמו שאמרתי, הגמרא אומרת, יש את הסברה של דברי הרב, דברי תלמיד, דברי משומן. לכן האחריות היא על השליח, והמשלח פטור. אבל בהסבר של העיקרון למה השליח חייב והמשלח פטור, נחלקו האחרונים. יש אחרונים שרוצים לטעון, זה ההסבר המקובל, שבעצם אין אחריות, האחריות היא על השליח, יש לו בחירה חופשית. והוא היה צריך לשמוע בכל הרב, כן, בכל הקדוש ברוך הוא, ולא בכל התלמיד, האדם ששלח אותו. ולכן האחריות היא אחריות עליו. זה ההסבר המקובל, דבר תמיד דברי משומעים. אמרתי שלפי ההסבר הזה, עדיין אפשר להאשים את השליח בתור מסית. עכשיו, בא אסמה ורוצה לטעון לא, ההסבר הוא הסבר אחר. דברי תמיד דברי משומעים, הסברה הזאת אומרת, בעצם מי שטוען אותה, טוען אותה המשלח. והמשלח בעצם אומר, מה אתם רוצים? אני לא העליתי בדעתי שהשליח באמת ישמע לי ויעשה את זה. כי הרי ברור לי שהוא ישמע בכל הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתם מבינים שאם מבינים כך את הסברה של דברי הרב, דברי תמיד דברי משומעים, זאת סברה שגם פותרת את המשלח, לא רק מחייבת את השליח. הסברה שמחייבת את השליח זה הסברה של רבי עקיבא איגר. שדברי הרב, דברי תמיד דברי משומעים, יש לך בחירה חופשית. היית צריך לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא ולא בכל המשלח. אבל יש את הסברה של אסמה, הסברה של אסמה היא סברה שפותרת את המשלח. הסברה של רבי עקיבא איגר לא פותרת את המשלח, לא בהכרח. אבל הסברה של אסמה פותרת את המשלח, כי המשלח בעצם טוען, עזבו את זה שאני לא אחראי לפעולה שקרתה בסוף, זה ברור. אני טוען שגם אני לא נחשב מסית בכלל. אתם לא יכולים לבוא אליי בטענות גם על עצם פעולת ההסתה, לא רק שאתם לא יכולים להטיל עליי אחריות על מה שקרה, גם על פעולת הסתה אתם לא יכולים לבוא אליי בטענות, כי זאת לא פעולת הסתה. פעולת הסתה זאת פעולה שאני עושה כדי לגרום לשני לעשות משהו. אבל אני סתם צחקתי, כן, היה ברור לי שזה לא יעשה שום דבר, כי הרי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים, ברור היה לי שהוא לא ישמע בקולי. אז אי אפשר לבוא אליי בטענות. לא, זה לא רק האמירה שהוא אחראי, זה אמירה שאני לא אחראי. כך מסביר הסמ"א. עכשיו, זה, אבל כיוון שהם...
אבל זה התממות גמורה.
מה, לא הבנתי?
זה התממות, מה, באמת, זה מין... זה התממות גמורה, כאילו, אני חשבתי שכל העולם צדיקים, כולם...
מה זה צדיקים?
איזה מין טענה זו?
בוא נדבר על עבירה...
אני חשבתי שהוא לא ישמע לי, כי כולם צדיקים ישמעו לרב, והם לא מוסתים, כל הזמן כולם... כולנו מוסתים, כל הזמן.
אתה מציג את זה גם כן בצורה קצת מתממת. כי בסופו של דבר, מה זאת אומרת כולנו צדיקים? אני שולח מישהו לרצוח. אתה מבין שבסופו של דבר אני יכול לטעון, לא העליתי בדעתי שהוא באמת יעשה את זה? רצח זאת עבירה?
זה תלוי במה? תלוי בסוג העבירה.
מה? אוקיי. לכן אני אומר.
ברור שזה תלוי בעוד חומרת העבירה.
אני שלך גם לקחה את הדברים רחוק מדי. זאת אומרת שיש עבירות מסוימות שבהן מאוד סביר לשמוע מהמסית או מהמשלח את הטענה, תשמע, לא העליתי בדעתי שהוא באמת יעשה את זה. אוקיי? אתם יודעים, זה סביב יגאל עמיר. הרבה פעמים היו טענות כאלה, אפילו מי שאמר שיש לרבין דין רודף, בעצם חלק מהאנשים אמרו, מה זאת אומרת? קבענו, כן, ברמה העקרונית, לא העליתי בדעתי שמישהו באמת יעשה את זה. עכשיו, אני יכול לשמוע טענה כזאת. זה בכל זאת, זאת פעולה קיצונית. בהחלט יכול להיות שמישהו יגיד, למרות שהוא כאילו ייסית את השני, הוא יכול לטעון, שמע, אני לא חשבתי שהוא באמת ישמע בקולי. למה הסתת אותו? אני לא יודע, אקדם שפכתי עליו את התסכול שלי ממעשיו של רבין, אוקיי? לא משנה כרגע, אבל לא העלתי בדעתי שהוא באמת יעשה את זה. זה טענה אחת. מעבר לזה אני רוצה לומר, הטענה של הסמ"א והטענה של רבי עקיבא איגר לא כל כך שונות זו מזו. יש תלות ביניהם. יכול להיות שהבן אדם לא באמת העריך שהשני לא ישמע בקולו. אבל מה שהוא טוען זה זכותי. לטעון שהוא לא ישמע בקולי. זה לא שבאמת זה מה שהערכתי, לכיוון שיש לו בחירה חופשית, וכיוון שהאחריות היא עליו, והוא החליט לעשות את העבירה ולא לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא, אז זכותי לטעון שמה שאני עושה הוא לא עבירה, הוא לא הסתתי אותו, כי לא חשבתי שהוא ישמע בקולי ולא בקול הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת לא חשבתי? לא במובן שזאת באמת הייתה הערכת המציאות שלי, אלא במובן הזה שאם הוא עשה את זה, האחריות היא עליו, מה אתם רוצים ממני? ואז זה גם פותר אותי, לא רק מחייב אותו. זה מה שהסמ"א רוצה לומר. זה כבר מאוד קרוב לרבי עקיבא איגר, אבל עדיין הוא רוצה להרחיב את זה כדי לפתור גם את המשלח, לא רק כדי לחייב את השליח. ואז זה כבר נשמע יותר סביר במציאות, אם כי פחות סביר שלזה הסמ"א התכוון. אבל הסמ"א הזאת היא כבר יותר קבילה מבחינת המציאות. זה לא שאני אומר, לא חשבתי שהוא ישמע בקולי באמת, אבל שזאת באמת הייתה הערכת המציאות שלי שהוא לא ישמע בקולי. לטענה שלי, ברגע שהוא החליט בבחירתו החופשית, אז גם אם הוא שמע בקולי, זאת בעיה שלא, אני לא אחראי על זה שהוא מחליט לשמוע בקולי.
אבל...
אתה לא יכול לומר ש...
אבל אם הטיעון הוא נקודתי שהוא לא ישמע לי, אז יכול להיות הרבה סברות שהוא לא ישמע לי. אולי אני לא כל כך חכם, אולי ההצעה שלי שטותית, אולי ההצעה שלי קשה לביצוע, שלל הצעות, בין השאר גם שדיברי הרב דברי התלמיד, זה אחד הטיעונים, אולי אפילו פחות...
זה לא אחד הטיעונים, ההבדל בינו לבין כל ההצעות האחרות, זה שהטיעון הזה, שבעיניי הוא לא חלש בכלל, אבל הטיעון הזה קיים בכל המקרים של שליח את דבר העבירה. הטיעונים האחרים שאתה מעלה, הם לא מהותיים, לפעמים יהיה זה, לפעמים יהיה זה, לפעמים לא יהיה אף אחד מהם, אבל אין שליח את דבר העבירה, דברי תלמיד, דברי מישומים, באופן מהותי, בכל שליחות לדבר העבירה זה תמיד קיים. לכן זה לא סתם אחד מהרבה טיעונים אחרים. זה הטיעון המהותי היחיד שמופיע תמיד בכל מצב של שליחות לדבר עבירה. אם זה היה מסובך, זה היה קשה, אין לי חריזמה, אני לא חכם גדול, תלוי מי אני, תלוי מה, תלוי בנסיבות, לפעמים זה כן נכון, לפעמים זה לא נכון, זה לא מהותי. אם באמת, אגב, אם באמת יש מצב שבו אני אידיוט, וגם אני יודע שאני אידיוט, והוא גם לא מעריך אותי, והיה ברור לי שהוא לא ישמע בקולי, כאן יכול להיות שאפילו בלי החידושים של אין שליח את דבר עבירה, בית הדין היה מחליט מסברתו שאין פה שליח את דבר עבירה. כי בית הדין היה אומר, תשמע, במקרה כזה ברור שהוא לא היה שומע בקולך. לכן, פה זה לא הדין הכללי של אין שליח את דבר עבירה. פה זה באמת הערכה שהוא לא עשה את זה בשליחותך. לכן אין פה שליחות בכלל. היה מקום לסברה הזאת, אבל זה הכל סברות מקומיות, אם במקרה הנסיבות הן באמת נסיבות כאלה. אבל דברי הרבה, דברי תמיד, דברי מי שומעים, זה לכל נסיבות, לכל מצב של שליחות לדבר עבירה. לכן מבין את הסברה הזאת, זה לא במקרה, או אחת מתוך רבים, רבות.
רב, למה בכלל שזה יהיה טענת פטור? לא העלית בדעתך שהשליח יקשיב לך, או שיעשה את מה שאתה אומר לו, בסדר גמור, אבל תכלס הוא יקשיב לך והוא עשה את מה שאמרת לו. אז אתה אשם, גם אם לא ילית בדעתך.
פעולת ההסתה זאת פעולה שמעבר למצוות צריכות כוונה, כן, או עבירות צריכות כוונה, אלא בפעולת ההסתה, הכוונה היא חלק מהותי מהעבירה. הסתה זה לא סתם הנעת שפתיים. הסתה זה הנעת שפתיים או דיבור במכוון כדי לגרום לעשיית עבירה. לכן פה יש בכמה מקומות בהלכה רואים דברים כאלה שהכוונה היא חלק מהגדרת העבירה, בלי קשר לשאלה האם, או המצווה, בלי קשר לשאלה האם מצוות צריכות או לא צריכות כוונה. לפעמים, למשל בתפילה, בסדר? בתפילה, גם למען דמר מצוות לא צריכות כוונה, אבל אם אתה לא מכוון את המילים, זה לא נקרא שאמרת את התפילה בכלל. רק עינת השפתיים, זה לא דיבור. בהגדרה של דיבור, זה דיבור שיש מאחוריו קוגניציה, שיש מאחוריו איזושהי כוונה. לא כוונה לצאת ידי חובה, כוונה, זאת אומרת, שאתה מתכוון למילים שאותם אתה אומר. אז לכן זה לא קשור לדין מצוות צריכות כוונה או לא. גם פה בעבירת הסתה, עוד אפשר לטעון, שבעבירת הסתה הכוונה היא לא איזה תנאי צדדי, כי צריך כוונה פלילית כדי להאשים מישהו בעבירה. אלא פה הסתה משמעותה, המילולית, זאת אומרת, המושג הסתה, זה תמיד משהו שנעשה כדי לגרום לעבירה. זה נקרא הסתה. אם אני סתם דיברתי לחלל הפנס, הייתי בחדר לבדי, ואמרתי, וואלה, אולי מישהו יעשה לי טובה וירצח את רבין. צעקתי את זה בכל רם, בחדר לבד, לא הייתי בדעתי שמישהו שומע. אבל היה מישהו בחוץ ששמע את זה, והלך ורצח את רבין. מישהו יעלה בדעתו להאשים אותי בהסתה? מה פתאום? ברור שאני צריך להתכוון להניע מישהו לפעולה, לא בגלל כוונה פלילית לעבירות, אלא פה זה הגדרה, חלק מהגדרת העבירה עצמה. בלי זה אין עבירה. בסדר? זה לא חלק מהגדרת האשמה. זה חלק בכלל מההגדרה, האם בכלל הייתה פה עבירה. בדרך כלל בעבירות הכוונה, זה רק דרישה כדי שאתה תהיה אשם בעבירה. אבל העבירה נעשית גם בלי זה. ככל שאתה לא אשם אם לא הייתה לך כוונה. אבל כאן, בלי הכוונה, זה לא שאתה לא אשם, אלא בכלל לא נעשתה עבירה. יש לה הרבה דוגמאות, אגב, בהלכה, יש בהלכות שבת, יש כל מיני דברים. לא משנה. בכל אופן, לפעמים המטרה של הפעולה היא חלק מהגדרת הפעולה עצמה, זה לא פתור של מגיד משנה כותב על כמה דברים, שיש מלאכות מסוימות שבהן אם אתה עושה את זה למטרה אחרת, אז זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה פשוט לא הפעולה הזאת, זה פעולה אחרת לגמרי. לא עשית שום דבר, זה לא עשו גם מדרבנן. בדרך כלל כל מלאכה, אם אתה עושה את זה למטרה שהיא לא הייתה המטרה שבמשכן, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז זה איסור דרבנן. חלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אבל ההלכה פוסקים שזה איסור דרבנן. ויש מלאכות שבהן הכוונה היא חלק ממהות המלאכה. אם אתה לא עושה את זה לכוונה הנכונה, פשוט לא עשית את המלאכה, זה משהו אחר. יש לזה כל מיני דוגמאות בהלכה. בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו, אז את העיקרון של דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, הגמרא מביאה בדרך כלל לגבי שליחות לדבר עבירה. ראינו את שתי האפשרויות להסביר את העיקרון הזה, של אין שליח לדבר עבירה. עכשיו, אם אני ארצה ליישם את זה על מסית, אז תלוי, השאלה מה התביעה על המסית? אפשר היה לטעון שהתביעה על המסית זה האחריות שלו לעבירה שקרתה בסוף, כמו במקרה של שליח לדבר עבירה. אם אתה הסתת מישהו לעבודה זרה, אז התביעה כלפיך זה שאתה אחראי על עבירת העבודה זרה שקרתה בסוף. ואז אני יכול להשתמש בדברי הרב ודברי התלמיד, דברי משמים, בדיוק כמו שהשתמשתי באין שליח לדבר עבירה. באותה משמעות. אם הטענה כלפי המסית היא לא האחריות על העבירה שקרתה בסוף, כמו שאמרתי קודם, אלא עצם פעולת ההסתה, אז כאן יכולה לעלות הסברה של דברי העבירה תמיד דברי משמים, אבל רק במשמעות של עצמה. במשמעות של עצמה אני בעצם אומר, לא התכוונתי בכלל שהוא יעשה את העבירה, לא העליתי בדעתי שהוא יעשה את העבירה. זה לא הורדת האחריות ממני בגלל שיש לו בחירה חופשית. זה רק שם את האחריות עליו, אבל זה לא מוריד את האחריות ממני. אבל האחריות, להוריד את האחריות ממני על פעולת ההסתה, זה רק אם באמת לא עשיתי הסתה. אוקיי? אז פה יש מקום לדון. עכשיו הגמרא...
והרב, הרב,
כן?
כשהשליח שוגג ולא יודע שהמעשה הזה בעצמו הוא עבירה,
כן?
המשליח הוא אחראי על העבירה או גם רק על ההסתה? מסברה מה אתה אומר?
לא, אם בפשטות, שליח לדבר עבירה ברור שהדיון הוא על אחריות על העבירה עצמה. שאלה האם מעבר לזה אפשר לבוא אליו בטענות על ההסתה, זה תלוי בשאלה אם יש בכלל עבירת הסתה בהלכה.
כן, נכון, אבל אני טוען ש... אבל אני טוען שבמקרה שהשליח שוגג, אז שוב אין את הסברה של דברי הרב דברי התלמיד, כי עכשיו לא בחירה, כאילו...
אבל הדיון הוא דיון אך ורק על האחריות על העבירה ולא על ההסתה. עכשיו עדיין השאלה, האם במקרה שהשליח שוגג, המשלח יהיה חייב, בגלל שפה לא שייך את הסברה של דברי הרב דברי התלמיד, דברי מי שומעים? בגלל שהשליח לא ידע שיש פה עבירה, אז הוא לא חשב שהוא צריך לשמוע בכל הרב ולא בכל התלמיד. אגב, השאלה אם אני ידעתי שהוא לא יודע, זה יהיה תלוי לסמה. אם אני ידעתי שהוא לא יודע, אין לי את הטענה של הסמה שלא חשבתי שהוא ישמע בקולי. אם אני ידעתי שהוא לא יודע, אז אני לא יכול לטעון את מה שהסמה אומר, אוקיי? עכשיו זה שתי דעות בגמרא, ואחרי זה בתוספות במציע בדף יוד. יש על זה דיון בגמרא עצמה, בפשטות לרוב הפוסקים נדמה לי שכשהשליח שוגג, יש שליח את דבר עבירה. יש, זה עולה גם במעילה, כי במעילה יש שליח את דבר עבירה. זה אחד המקרים החריגים שבהם יש שליח את דבר עבירה. גמרא בתחילת פרק שני של קידושין. ובמעילה, בדרך כלל מעילה נעשית בשוגג. אז משם יש לזה כל מיני דיונים, האם אפשר ללמוד משם לזה שבשוגג יש שליח את דבר עבירה, כי בפשטות זה שם זה מוצג בתור חריג. שיש פסוק מיוחד שבמעילה יש שליח את דבר עבירה, אבל במעילה לא צריך פסוק, הרי השליח שוגג. אז בכל העבירות עם השליח שוגג יש שליח את דבר עבירה. מזה שזה מוצג כחריג, משמע שאין הבדל בין שוגג למזיד. שבאופן עקרוני אין שליח את דבר עבירה. טוב, זה דיונים ארוכים, אני לא אכנס אליהם כאן.
כן, כי יש חמב"ם בכלאים שהמלביש את חברו כלאים, כאשר חברו בשוגג, אז הוא חייב בעצם העבירה ולא רק בהסתה.
נכון, אבל זה לא הסתה. זה כשאתה עשית את הפעולה במו ידיך. זה הרמב״ם בסוף הלכות כליים, בהלכה לפני האחרונה, ויש אותו דבר על תומת מת, ויש אותו דבר בנזיר. בשלושה מקומות הרמב״ם, בנזיר יש פסוק שאומר שלא, אבל הרמב״ם מביא את זה, וזה שלושה מקומות שבהם הרמב״ם מחדש חידוש מאוד גדול, והראש תמע עליו, והראשונים לא מבינים מאיפה הוא הוציא את זה, שמי שמלביש את חברו כליים לוקה. לוקה משמעותו הוא עבר עבירת כליים, כי לפני עיוור לא לוקים. זאת אומרת, הוא עבר עבירת כליים, שהוא בכלל לא לבש כליים, הוא הלביש את חברו כליים. אז איך אפשר להלקות אותו עבירת כליים? ברור שמייחסים אליו את עבירת הכליים של הלובש. ועל זה הוא לוקה. אבל זה הכל כשהלובש שוגג והמלביש מזיד. זה לא שייך לסוגיה שליח את דבר עבירה. פה זה מלביש בידיים. כמו ספייה בידיים בקטן. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. אז הדיון לגבי הסתה, אני חוזר, זה בעצם הרי הנושא שלנו. הדיון לגבי הסתה עולה בגמרא בסנהדרין, כ"ט. ומה אומרת שמה? ואין טוענים למסית. כן, מסית הכוונה מסית לעבודה זרה, ולא טוענים למסית. זאת אומרת, אין לו, בית הדין לא טוען לו טענות כדי להקל בדינו, כדי לפתור אותו מעונש. שואלת הגמרא, מה ישנה מסית? למה למסית לא טוענים? אמר רבי חמא בר חנינא, מפירקי דרבי אבא רבא שמיעא לי, שאני מסית דרחמנא אמר לא תחמול ולא תכסה עליו. זאת אומרת, בדרך כלל המסיתים כן טוענים. בדרך כלל, סליחה, בדרך כלל טוענים לעבריינים אחרים. אבל המסית לא טוענים כי התורה אמרה לא תחמול ולא תכסה עליו. אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מניין שאין טוענים למסית? מנחש הקדמוני. מישהו העלה קודם את העניין של הנחש. דאמר רבי סמלי, הרבה טענות היה לו נחש לטעון ולא טען, ומפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא, לפי שלא טען הוא, אז רואים משם שלא טוענים למסית. מה היה וללמי, מר שואלת הגמרא, איזה טענה יכלו לטעון לטובת הנחש? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, היה אפשר להגיד שהנחש לא אשם, בגלל שחווה היא האחראית, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, ולכן הנחש בעצם היה צריך להיפטר. אומרת הגמרא, אבל אין טוענים למסית, ולכן הנחש נענש, הקדוש ברוך הוא לא טען לו. אבל משמע שהקדוש ברוך הוא לא טען לו, אבל אם הנחש עצמו היה טוען, אז זה כן היה מתקבל. כי אנחנו לא טוענים לו, כי כתוב לא תחמול ולא תחסה. אוקיי? ככה משתמע. פה יש הרבה מה לדון, זה גמרא מסובכת, יש הרבה מה לדון לגביה, בתמוהה ומסובכת. בקריאה הפשוטה, בתפיסה הפשוטה לגבי ההלכה, בכלל, אין בכלל דבר כזה מסית בהלכה. אין מסית בהלכה. רק מסית לעבודה זרה. כי הסיתך אחיך בן אמך, כן, מה שהתורה כותבת, זה רק במסית לעבודה זרה. רק שם יש דין מסית וכתוב לא תחמול ולא תחסה, והראשונים כותבים זה חומרה מיוחדת בעבודה זרה, ששם אסרו גם את עבירת ההסתה, אבל בעבירות אחרות לא. עכשיו, אם קוראים את הגמרא על הרקע הזה, אז כל הדיון פה שאין טוענים למסית, הכוונה אין טוענים למסית של עבודה זרה, כי זה המסית היחידי שיש. מסיתים אחרים לא צריך לטעון להם, אין עבירות כאלה בכלל. אתה טוען למישהו, הכוונה, יש עליו תביעה, הוא עבר עבירה, ואתה טוען לו טענה שיכולה לפתור אותו. אבל אם אין בכלל עבירה להסית לעבירות אחרות, אז אין מה לדון האם טוענים למסית או לא טוענים למסית. המסית הוא לא עבריין, הוא לא עומד לדין בכלל. זה פה שאלה אם טוענים או לא. לכאורה, כל הדיון הוא רק על מסית לעבודה זרה פה. ועל זה אומרת הגמרא, אז אם זה ככה, אם באמת זה ככה, אז יוצא ככה. מסית לכל עבירה אחרת, אין בכלל עבירה כזאת. לא צריך לטעון לו ולא, לא טוענים, זה לא מעניין. אין עבירה כזאת. מסית לעבודה זרה, יש עבירה כזאת. ועדיין, אם הוא עצמו יטען דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, אנחנו נפתור אותו, גם במסית לעבודה זרה. אבל אם הוא לא טוען דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, אנחנו לא נטען לו. זהו, זה מה שיוצא מפשט הגמרא. הבעיה הגדולה, אז מה אתה מביא לי ראיה מנחש הקדמוני? נחש הקדמוני לא הסית לעבודה זרה. נחש הקדמוני הסית לעבור על זה מצווה שהקדוש ברוך הוא אמר שלא לאכול מעץ הדעת. אז זה לא עבודה זרה. לכן לכאורה בגמרא פה משמע לא ככה. משמע שהגמרא עוסקת בכל העבירות, לא רק בעבודה זרה. איך זה מתיישב עם התפיסה שעבירת הסתה, תפיסה בראשונים, שעבירת הסתה זה רק כאשר אני מסית לעבודה זרה ולא לשאר העבירות? יכול להיות שצריך לקרוא את הגמרא אחרת. הגמרא מדברת על כל העבירות. ובאמת בכל העבירות, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, יכול לפתור אותך אם אתה תטען. אבל אם אתה לא תטען, אם אתה לא תטען, אז לא נפתור אותך. אוקיי? בעבודה זרה, יכול להיות שאפילו אם תטען זה לא יעזור. שם אתה חייב, לא מעניין דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, כי התורה עצמה אמרה שאסור להסית. בעבירות אחרות התורה לא אמרה שאסור להסית, אני בא אליך בטענות. אז אם אתה תאמר דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, אוקיי, תהיה פטור. אבל אם לא תאמר את זה, אז יכול להיות שאפשר לבוא אליך בטענות, למה הסתת? מה בדיוק העבירה בזה? לא ברור, שאלה מעניינת. אם זה נלמד מעבודה זרה, אז יהיה גם אותם גדרים. זה לא נלמד מעבודה זרה, אז מי אמר שיש פה עבירה בכלל? אבל אולי אפשר גם לקרוא את הגמרא באופן הזה. עכשיו,
הרב, כדי להשיב את הקריאה הפשוטה, נראה שהסתה של הנחש, בשבילם זה היה נחשב כעבודה זרה, כאילו זה היה עץ הדעת ו... והאיסור לא היה סתם לאכול בשביל לאכול, זה היה לאכול כדי להגיע לרמה יותר גבוהה של מודעות ושל ידיעה.
זה קשור לעבודה זרה. תגיע לרמה
ויתם כאלוהים.
של מודעות. למה זה קשור לעבודה זרה?
עבודה זרה לא במובן של עבודת אלים או משהו כזה, אלא להיות שוב לא תלוי להקדוש ברוך הוא, כאילו...
כל הדעה היא כזאת.
כשהוא אומר, ביתם כאלוהים.
משהו אתה לא עושה, או לא לעשות ואתה כן עושה. אז כל עבירה היא אי שמיעה בכל הקדוש ברוך הוא.
לא, אבל כאן אני אומר שהעבירה הזאת, זה לא רק אי שמיעה לקדוש ברוך הוא, זה הופך את האדם למשהו אחר לגמרי, זה הופך אותו לבעל מודעות וידיעה יותר גבוהה מאשר שהיה קודם.
מה זה קשור לעבודה זרה? אתה אומר לי, זה עבירה חמורה?
לא, 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 אני אומר שזה, אני אומר שיש בזה ניצוץ של עבודה זרה, כאילו.
אני לא רואה למה. למה? מה זה קשור? זה שאני הופך לבעל מודעות, לא הופך לבעל, מה זה קשור לעבודה זרה? לא, לא, לא רואה, לא רואה את העניין. מישהו קודם התחיל להעיר משהו?
לא, אמרתי אולי במה שהוא אמר, טען, ויתם כאלוהים, זה יותר מתקרב למין עבודה זרה כזאת, לא?
מה זה ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע? זה לא שאתם תתפסו את עצמכם בתור אלוהים, אלא שבאמת יהיה לכם איזשהו סוג של משהו שלא אמור להיות לבני אדם, אלא רק לקדוש ברוך הוא. אני לא רואה למה הדבר הזה הוא עבודה זרה.
לא, לא הייתי אומר, אבל מכיוון שזה קושה, כי פה מדובר על הסתה שהיא לא על עבודה זרה, נכון, אז איך להגיד שבכל זאת כן מדובר בעבודה זרה, או הכרח עבודה זרה, אני
לא יודע,
שם
אולי,
ניסיון.
אולי, אבל זה נשמע לי דחוק.
נכון.
אוקיי. בתוספות שם כותב ככה, דברי התלמיד, ואם תאמר, אם כן, כל מסית יפתור עצמו באותה טענה. מה הכוונה?
מה, תוספות מבינים שמדובר על עבודה זרה, על משהו מיוחד?
לא, שיש איסור מסית.
על מה? על כל העבירות?
כן, על כל העבירות.
כל העבירות.
שיש איסור מסית, ואם כן, כל מסית יפטר עצמו. באותה טענה.
זה קצת מוזר לפי התירוץ. ויש, בוא נראה את התירוץ רגע, ויש לומר, דווקא נחש שלא הצטווה שלא להסית, ולא נהנה של לפי שבא תקלה על ידו. לא היה ציווי לא להסית. זה רק סברה, כיוון שבא תקלה על ידך, אז הסברה אומרת אל תסית. אבל מסית שהצטווה שלו להסית, נמצא כשמסית עובר. מה הוא בעצם אומר? לנחש הייתה לנו טענה על האחריות שלו למה שקרה בסוף. לא באו אליו בטענה בתור מסית. אלא באו אליו בטענה, אתה אחראי לעבירה שקרתה בגללך. נכון? כך אומר התוספות. אז שמה הוא יכול לפתור את עצמו בטענה דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אני לא אחראי למה שקרה בסוף, לאדם וחווה היה בחירה חופשית. אבל במסית שהצטווה שלו להסית, מה הכוונה? במסית כזה שהעבירה שלו היא עצם פעולת ההסתה. לא מדובר על האחריות, על העבירה שתקרה בסוף. אלא אתה הצטווית לא להסית, זה לא הסברה שאומרת שאם אתה מסית אז תקרה בסוף עבירה ואתה תהיה אחראי עליה. אלא אתה הצטווית לא להסית, לכן לא מעניין אותי מה שיקרה בסוף. אם הסתת, אז עברת על זה. נמצא כשמסית עובר, ואז אין פה את הסברה של דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. בסדר? עכשיו, זה פשוט מה שתוספות אומר. עדיין לא עניתי על השאלה, האם מדובר פה על מסית של עבודה זרה או על כל מסית. אז תראו, ציווי לא להסית, אנחנו מסים רק בעבודה זרה. אין ציווי לא להסית על עבירות אחרות. ציווי ההסתה בתורה זה רק על עבודה זרה. אתה יכול להגיד שמסברה הגיוני שלא תסית גם בעבירות אחרות. אבל אם תוספות מדבר שהוא הצטווה לא להסית, מי הצטווה לא להסית? רק בהסתה של עבודה זרה יש ציווי. אז בפשטות תוספות מדבר על הסתה לעבודה זרה. ומה הוא בעצם שואל? הוא בעצם שואל כך, הוא אומר הרי מהגמרא פה יוצא שמסית לעבודה זרה בעצם יכול לטעון טענה של דברי הרב ודברי התלמיד ולהיפטר, כי כל הדיון פה הוא רק על מסית לעבודה זרה. רק הוא הצטווה לא להסית, הנחש לא הצטווה, אבל המסית בעבודה זרה הצטווה לא להסית, נכון? אז שמה הוא יכול לפתור את עצמו בטענה, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים, נכון, אנחנו לא ניתן לו, זה מה שהגמרא אומרת, אבל אם הוא יטען לעצמו, אז הוא יהיה פטור. למה? שואל תוספות, אז זה בעצם אומר, לא מצאנו בשום מקום שמסית לעבודה זרה יכול לטעון דברי הרב דברי התלמיד ולהיפטר. איפה מצאנו דבר כזה? זה מה שיוצא מהגמרא פה. אז אומר התוספות, לא, מסית לעבודה זרה, גם אם הוא יטען דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים, לא יעזור לו. למה? כי הוא הצטווה לא להסית. אז מה אכפת לי מסברת דברי הרב ודברי התלמיד? והוא כמובן למד כמו רבי עקיבא איגר ולא כמו אסמה. אם הוא לומד כמו אסמה, אז גם אם הצטוויתי לא להסית, אם חשבתי שהוא לא ישמע בקולי, אז לא הסתתי. אז נראה שהוא לומד כמו רבי עקיבא איגר. אז זו התפיסה הפשוטה כמובן. אסמה הוא החריג פה. אבל אז יוצא ככה, שמסית לעבודה זרה, שהצטווה לא להסית, אז עצם ההסתה היא העבירה. במצב כזה לא מועיל להגיד דברי הרב דברי התלמיד, בין אם הוא יטען את זה ובין אם הוא לא יטען את זה. בנחש שלא הצטווה לו להסית, אז שם מה הבעיה? הבעיה היא לא עצם ההסתה. על עצם ההסתה אין איסור. הבעיה היא שהיית צריך להבין שברגע שאתה מסית זה מטיל עליך אחריות על העבירה שקרתה בסוף. כאן שייך להיפטר בטענת דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אוקיי? אבל זה הכל רק אם אתה תטען את זה. אבל אני לא אטען לך את זה. למה באמת? אתם יודעים למה? מאוד פשוט. כי הרי המסית
במחר
שלא הצטווה להסית, אז מה התביעה כלפיו? לא על עצם פעולת ההסתה. נכון? רגע. לא על עצם פעולת ההסתה, אלא על העבירה שקרתה בסוף. נכון? בעצם לא, זה לא, זה לא, לא, לא יוצא טוב בחשבון. הטענה כלפיו היא העבירה שקרתה בסוף, נכון? עכשיו, אם זה כך, אז לכאורה, הטענה דיברה תמיד אמורה לפתור אותו בין אם הוא טוען את זה ובין אם הוא לא טוען את זה. כי האחריות באמת היא על השליח, לא על, על המוסת, לא על המסית. יש לו בחירה חופשית, האחריות היא עליו. אם הייתי בא בטענה אל הנחש, רגע, למה הסתת? על עצם פעולת ההסתה, לא על האחריות בסוף. אז כאן, תלוי. אם הוא יטען דברי הרב ודברי התלמיד, במשמעות של עצמה, אז מה הוא בעצם טוען? לא חשבתי שהוא ישמע בקולי, לא הסתתי בכלל. אז הוא יהיה באמת פתור. אבל אם הוא לא טוען את זה, למה שאנחנו נטען לו? הרי אם לפי עצמה, לפי רבי עקיבא איגר ברור שאנחנו גם טוענים לו, זאת האמת, זה לא קשור לטענה שהוא טוען או שהוא לא טוען, אבל לפי עצמה, רק אם הוא טוען דברי התלמיד זה מועיל לו. מה שייך שאני אטען עבורו? אני אטען עבורו שהוא לא התכוון. אם האמת היא שהוא התכוון, אז הוא התכוון. אם הוא לא התכוון, אז שיגיד שהוא לא התכוון. הוא צריך להגיד את זה, לא אני. אם לפי רבי עקיבא איגר שזה דברי התלמיד, אז בעצם זאת המציאות שהאחריות היא על השליח. זה לא משנה אם המשלח טוען את זה או שהוא לא טוען את זה. האמת היא שהאחריות היא על השליח. כי השליח לא שמע בכל הקדוש ברוך הוא. לכן ודאי שאני גם אטען את זה למשלח, גם אם הוא לא יטען. אבל את הטענה של עצמה, הטענה של עצמה חייבת לבוא מהמשלח עצמו. אם המשלח עצמו לא טוען דברי הרב ודברי התלמיד, אז למה להניח שהוא לא התכוון שהשני, שהוא לא חשב שהשני ישמע בקולו? יש פשוטה שהוא כן חשב את זה. אם הוא יטען שהוא לא חשב, בסדר? אז אני לא יכול לבוא אליו בטענות. לא בטוח שאני מאמין לו, אבל אני לא יכול לבוא אליו בטענות, כי אולי זה נכון. שלהעניש, הרי צריך ראיה. עכשיו, אני לא יכול להיות בטוח, ולכן אני לא אעניש אותו. אבל זה הכל עם הסברה שעליה מדובר, זה הסברה של עצמה. והסברה של עצמה פותרת אותך על פעולת ההסתה עצמה, לא על האחריות למעשה. למה זה שייך בנחש? הרי הנחש לא הצטווה לו להסית. כנראה תוסות מבין שגם לגבי הנחש שלא הצטווה לו להסית, הבעיה איתו זה עצם פעולת ההסתה, לא האחריות למה שקרה בסוף. ולכן שם, אם אני טענתי לו, אם הוא טוען לעצמו, אז הוא פטור, כי הוא בעצם לא הסית בכלל. הוא אומר, לא חשבתי שישמעו בקולי, זה לא נקרא בכלל פעולת הסתה. אבל אם הוא לא טען, אני לא אטען לו. כי למה שאני אטען לו שלא התכוון? והטענה של רבי עקיבא איגר, שדברי על דברי התלמיד, הרי הייתה לשליח בחירה חופשית, היא בכלל לא טענה רלוונטית. כי אנחנו שואלים למה הסתת, לא האם אתה אחראי לפעולה שקרתה בסוף. אז הסברה של רבי עקיבא איגר בכלל לא רלוונטית לגבי זה. כך נראה שתוסף מבין, שהנחש בעצם גם הוא נטבע על פעולת ההסתה, לא על האחריות של מה שקרה בסוף. ולכן שמה הוא בעצם צריך להשתמש בדברי התלמיד במשמעות של עצמה. אבל זה יכול לשמש אותו רק אם הוא עצמו טוען את זה. אני לא יכול לטעון עבורו שהוא לא התכוון להסית. הוא צריך להגיד לי שהוא לא התכוון להסית, לא אני. אוקיי? אז מה קורה? אז בסופו של דבר מה יוצא? יוצא שבמסית לעבודה זרה, שהצטווה לו להסית, שמה לא יעזור לו, זאת אומרת, גם אם הוא יטען וגם אם אני אטען, לא, לא, אני לא אטען לו, אבל גם אם הוא יטען זה לא יעזור, כי הוא הצטווה לא להסית. ורק אצל הנחש שלא הצטווה, שמה יכול לעזור לו כשהוא יטען, אבל לא יעזור כשאני טוען לו. לא שלא יעזור, אלא אני לא אטען לו. אבל אם הוא יטען, אז זה בסדר, אז זה יכול לעזור. וכל זה לכאורה רק בעבודה זרה. מה קורה בשאר העבירות? אז פה יש מקום להתלבט. יכול להיות ששאר העבירות זה כמו הנחש. כי אין ציווי על הסתה בשאר העבירות, רק בעבודה זרה. נכון? אבל הסברה הזאת שבאה תקלה על ידך, הסברה הזאת קיימת בכל העבירות. כמו שהנחש היה צריך לחשוב על זה, כל אדם רגיל בכל הקשר של עבירה צריך לחשוב על זה. אם אתה מסית מישהו, אז תבוא תקלה על ידך. נכון שאין עליך ציווי, אין איסור הסתה מהתורה, אלא רק על עבודה זרה. אבל התביעה שהייתה כלפי הנחש קיימת כלפי כל אדם שמסית מישהו לעבירה. בלי קשר לעבודה זרה, נכון? ומה יקרה שם? אם הוא יטען לעצמו דברי הרב ודברי התלמיד, זה באמת יהיה פתור. אבל אם הוא לא יטען, אז אנחנו לא ניתן לו. ואז יוצא, אם זה ככה, אז יוצא שיש עבירת הסתה בכל העבירות. לא רק במסית לעבודה זרה. בכל העבירות. אלא מה? שבכל העבירות, אם אתה תטען דברי הרב דברי התלמיד, באמת תהיה פטור. אבל זה רק אם תטען. אם לא תטען, אז אנחנו נבוא אליך בטענות. ככה לכאורה צריך לצאת מדברי התוספות. קצת קשה בגמרא. בגמרא משמע שמה שלא טוענים למסית, זה בגלל חומרת עבודה זרה. היא כתוב לא תחמול ולא תחסה עליו. על מי זה כתוב? זה כתוב על מסית לעבודה זרה שכן נצטווה לו להסית. ועל זה נאמר שלא טוענים לו. אם הוא ייתן לעצמו בסדר, אבל לא טוענים לו. תוספות אומר שעל זה לא יעזור גם אם הוא עצמו ייתן. ומסית לעבודה זרה. קשה בפשט הגמרא. יכול להיות שתוספות מבין שלמסקנת הגמרא ירדו מזה. בהתחלה הם באמת חשבו ככה, שאני מסית דרחמנה אמר לא תחמול ולא תחסה, ואז רבי שמואל בר נחמן משנה את זה. והוא טוען שזה רק בדברים כמו נחש הקדמוני שאין איסור להסית. עכשיו תראו, יש יד רמה גם על הסוגיה הזאת. אני מביא את כל הדברים האלה כי זה דברים מאוד לא מוכרים. כשתשאלו כל אחד אם יש איסור להסית בהלכה, יגיד לכם כמובן שלא, רק בעבודה זרה. ופתאום אנחנו רואים, זה לא כל כך פשוט. בתוספות אני הייתי מבין שיש איסור להסית גם בשאר העבירות. רק שאם תטען דברי הרב, אנחנו נפתור אותך. אבל אם לא תטען, אז באמת יהיה לך איסור מסית. מה זה האיסור הזה? הרי אתה לא מצווה? זה איסור מוסרי או איסור... זאת אומרת, לא תקבל מלכות, אין פה עזרה, אין פה לב. אבל כן, זה בעיה, אסור להסית. דברי הרב, דברי התלמיד, לא באמת פותר אותך מהאחריות של העניין, אלא אם כן באמת לא התכוונת להסית, אם אתה תטען את זה.
אני חשבתי שלהפך, במובן הפשוט, יש עבירה על הסתה. אתה תחראי על העבירה שהוא עושה בסוף, אז אל תסית, כאילו, למה אתה נכנס בבעיות?
לא, אבל זה... ברור שאין אחריות על העבירה שקרתה בסוף, כי דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומעים.
כן, אבל זה סברה הלכתית, זה פנים הלכתית של...
זה,
אבל בשכל ישר יש איסור להסית מישהו לעבור עבירה, אתה...
לא, זה אין בעיה, זה מה שאתה עושה קורה לפי שבא תקלה על ידו. ברור שהאיסור להסית, בתיימא דקרא, אין קרא, אבל ברעיון זה בגלל שבסוף קרתה התקלה, זה ברור. רק התביעה כלפיך היא על ההסתה, לא על התקלה. התקלה היא כהשליח, או המוסת. אבל ברור שאי אפשר לנתק את זה, למה אנחנו דורשים לך לא להסית? כי ההסתה הזאת יכולה להביא לתקלה בסוף. אבל עדיין התביעה כלפיך היא על פעולת ההסתה, לא על מה שקרה בסוף. בסדר? תראו את היד רמה. ואמרים לנטו מניין שאין טוענים למסית מנחש, שהסית את האישה למרות במקום ולעבור על דבריו, וחייבו הקדוש ברוך הוא על כך, אבל פי שהיה לו לומר, דברי הרב דברי תמיד, דברי משמים. וכי מפני דבריי, היה להם להניח דברי המקום, כך הנחש היה אמור לטעון. וכיוון שלא טען לעצמו, לא טען לו הקדוש ברוך הוא. ואם תשאל, שואל היד רמה, טעם עד אלו טעין אחי. הטעין אחי, טענתי טענת. כן? כך זה מה שיוצא מהגמרא. שאם הנחש כן היה טוען את זה, זה באמת היה פותר אותו. אומר היד רמה, והרי מסית דקרא, והרי מסית שכתוב בתורה, לא המסית של החש הקדמוני, אלא המסית של, של, של הפסוק, אבל גם דלו ציית להיניסת, ולא נעברה עבירה על פיו, חייב. כדתנן לקמן, אמר לשניים, ואין עדיו, מביאים אותו לבית דין וסוקלים אותו, וכל שכן אחד לציית לה, דלו מציתיים, דברי הרדיבה תמיד, דברי משומעים. מה הוא אומר? הוא מביא גמרא בהמשך, סמך זין, סנדרין. מה קורה אם אני הסתתי מישהו והוא לא עבד עבודה זרה? לא עבד. ההסתה שלי לא הייתה אפקטיבית. אני חייב. כך אומר היד רמה. אני חייב על ההסתה. מה הראיה שלו? כי אם הוא אומר לשניים, בואו נעבוד עבודה זרה, השניים האלה הם העדים. הם מיד תופסים אותו, לוקחים אותו לבית דין והורגים אותו. כשהוא אומר להם, בואו נעבוד עבודה זרה, הפירוש הוא, הם עוד לא עבדו. הוא רצה להביא אותם לעבוד איתו. ומה הם אמורים לעשות? לתפוס אותו במקום, לקחת אותו לבית דין, להעיד עליו שהוא רצה לעבוד עבודה זרה, והורגים אותו בתור מסית. רואים שהמסית חייב, גם אם הניסת לא עבר את העבירה. נכון? כך טוען היד רמה. אז מה? למה זה חשוב לענייננו? אז מה התביעה כלפיו?
שהוא הסית, לא שהוא אחראי לעבירה.
בדיוק. זה לא אחריות על העבירה שקרתה בסוף. זה על עצם ההסתה. זה לא סותר את מה שאמרתי לך קודם, אליאב. ברור שההסתה היא בעייתית, כי בסוף יכולה לקרות עבירה. אבל התביעה היא תביעה על עצם זה שהסתתי. ולכן התביעה קיימת גם אם בסוף לא קרתה עבירה. אז התביעה היא על עצם ההסתה. ולכן מה?
לכן לא יעזור אם הוא טוען דברי רב ויהיה תלמיד.
לכן מה זה, מה יעזור דברי רב ודברי תלמיד? דברי רב ודברי תלמיד זה סברה שפותרת אותי, ויש לי מחייבת את המוסת. כי המוסת הייתה לו בחירה חופשית, ואם הוא בחר לעשות את העבירה, זה אחריות שלו, אז אני פותר את עצמי מהאחריות לעבירה. אבל אם הבעיה היא ההסתה עצמה, וזה מה שהוכיח היד רמה מסמך זין, הבעיה היא ההסתה עצמה, אז מה זה רלוונטי דברי הרב? גם אם אני אתן זה לא יעזור לי כלום. ושוב פעם, הוא כנראה כמובן מבין, כמו רבי עקיבא איגר ולא כמו היד רמה. אם זה כמו היד רמה, אז אני יכול להסביר מה הבעיה, זה בדיוק טוב. אם הוא טען דברי הרב דברי תלמיד, אז הוא אומר בעצם לא התכוונתי להסית. אז גם אם התביעה היא על ההסתה, אני פטור. אם לא טענתי את זה, כנראה שכן התכוונתי להסית, אז לכן אני חייב. אוקיי? אבל היד רמה כנראה למד כמו רבי עקיבא איגר, אמרתי שכמעט כולם לומדים כך. שדברי התלמיד בעצם אומר, היה לה מוסד בחירה חופשית. אם הוא עשה את זה, האחריות היא עליו. זה הכל טוב, האחריות על העבירה. אבל אם באים בטענות על עצם ההסתה, עצם ההסתה, מה זה רלוונטי דברי הרב? זה מה שטוען היד רמה. לכן שואל היד רמה, למה זה רלוונטי במסית של התורה, כן? האם הוא טען דברי הרב דברי התלמיד? הוא אומר, הגמרא יוצא שאם הוא היה טוען, זה היה עוזר לו. למה זה עוזר לו? הרי העבירה היא ההסתה עצמה.
הרב, מה הדין במקרה שיסתתי מישהו שגם בלב אחי הוא היה עובר את העבירה? גם על זה אני אשם אם נאמר שיש עבירה להסתה או לא?
בפשטות כן. בדיוק מה שהיד רמה הוכיח. כי זה לא קשור לאחריות שלך על העבירה שקרתה בסוף. עצם ההסתה היא הבעייתית. אתה יכול לטעון, אם אתה ידעת שהוא עומד לעשות את העבירה, אז אתה יכול לטעון, בעצם לא התכוונתי להסיט, כי ידעתי שהוא עשה את זה גם ככה, זה לא, הוא לא עשה את זה בגללי. ואז זה כעין הסברה של עצמה, אך פה יכול להיות שכולם יסכימו.
לא, לא, אני אומר גם לרב קיואגן, אם אני יודע שהמישהו הזה הולך לעבור את העבירה, ואני בדרך הסתתי אותו, אני טוען שאני פטור, כי בעצם לא שיניתי את הטופוגרפיה שלו.
כן, אבל לפי רבי קיואגן אני אהיה פטור גם בלי זה. יש דברי הרב ודברי התלמיד.
נכון.
אבל היד רמה לא שולל לגמרי את הטענה הזאת של דברי הרב ודברי התלמיד. הוא לא שולל לגמרי, אז הוא מגביל את הסיפור.
שולל.
לא, אבל לא בכל העבירות, ולא בכל לעשות, כי זה עיקרון שעובד.
עוד לא דיברנו על כל העבירות. קודם כל בוא נדבר על עבודה זרה.
כן, אז זאת אומרת שהוא הבין שבנחש הסיפור היה, המדבר על עבודה זרה גם שמה?
כן, כרגע אני מניח את זה כי זאת התפיסה הפשוטה. מדובר על הסתה לעבודה זרה. למה זה משווים לנחש? אותה שאלה שיש בגמרא, לא יודע. אבל מדובר על הסתה לעבודה זרה. ואז הוא אומר, במסית דקרה, כן, מסית דקרה זה מסית של עבודה זרה. לא יכול להיות שיהיה הבדל אם הוא יטען או שיתענו, לא. זה וזה לא עוזרים. למה? כי התביעה כלפיו היא על עצם ההסתה. דומה לתוספות, כן? התביעה כלפיו היא על עצם ההסתה. ואם התביעה היא על עצם ההסתה, למה זה רלוונטי סברה דברי הרב? גם אם הוא יטען זה לא יעזור לו. כך כמובן שלאור זה אפשר לחזור ולשאול גם על הנחש. כי גם אצל הנחש התביעה כלפיו לכאורה הייתה תביעה על הסתה. אז גם בנחש למה עשו הבדל בין אם אנחנו טוענים לו לבין אם הוא טוען לעצמו? אבל זה לא קשה, לפי מה שראינו בתוספות. למה? כי אצל הנחש אין ציווי לא להסית, כמו שאמר התוספות, נכון? אז מה התביעה כלפי הנחש?
תקלה.
לא להסתה, אלא האחריות על מה שקרה בעקבות ההסתה, נכון? זה התביעה כלפי הנחש, כי אין שם ציווי לא להסית. לגבי זה סברת דברי הרב כן מועילה. יש חומרה שאנחנו לא ניתן לו, רק הוא ייתן לעצמו, רק אם הוא ייתן לעצמו זה מועיל. אבל עצם הסברה שייכת בנחש. במסית דקרה, ששם הציווי הוא על עצם ההסתה, ולא משנה אם זה קרה או לא קרה בסוף, שם אומר היד רמה, למה זה משנה אם הוא טען או שהוא לא טען? גם אם הוא היה טוען זה לא אמור לעזור. סוף סוף הוא הסית. אז הוא מתרץ ככה, שאני מסית עבודה זרה, תחמיר. ורחמנה אמר, לא תחמול ולא תחסה עליו. כי כאמרין הנחה במסית דאלמה, דומיה דנחש דמאירינן בי. מה הוא אומר? המסית של עבודה זרה הוא חמור במיוחד. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לא תחמול ולא תחסה עליו. ואז מה? ולכן מה?
לכן גם אם הוא טוען זה לא עוזר לו כי מאשימים אותו על ההסתה.
מאשימים אותו על ההסתה. אז זה לא כל... אז מה זה משנה אם הוא חמור או לא חמור ואמרו לא תחמול ולא תחסה? פשוט בגלל כמו שאומר למעלה. כיוון שהאשמה היא אשמה על ההסתה עצמה, אז, מה זה, אז אין דברה על דברי התלמיד, לא בגלל חומרת ההסתה לעבודה זרה, אלא בגלל שבעבודה זרה יש ציווי, זאת אומרת שהתביעה כלפיך היא על עצם ההסתה ולא אחריות על המעשה. הוא כנראה מתכוון לומר שבגלל זה יש ציווי על עבודה זרה. עבודה זרה, כיוון שהיא כל כך חמורה, לכן התורה אוסרת אפילו להסית לעבודה זרה, לא רק באחריות על המעשה שקרה בסוף. ממילא אתה תהיה חייב בין אם אתה טוען את זה ובין אם אתה לא טוען את זה, לא שייך סברת דברי הרב. אבל במסית דאלמה, מי זה מסית דאלמה?
כל האיסורים שהם לא עבודה זרה.
בניגוד לתוספות כאן זה כבר לגמרי ברור. מסית דאלמה הכוונה מסית על כל שאר העבירות. זה דומה לנחש. למה? כי שם אין איסור מפורש בתורה להסית. מה כל הבעיה? רק האחריות על מה שקרה בעקבות ההסתה, נכון? ושם כן יש תלות בין, זאת אומרת, כאן, שם כן סברה דברה על דברה תלמיד יכולה לפתור. נכון? ולכן אומרת הגמרא, שבסית דאלמה, זה כמו נחש. וכיוון שזה כמו נחש, אז שם באמת עקרונית, אתה חייב, יש איסור מסית בכל העבירות, זה מה שכתוב פה ביד רמה. לא רק בעבודה זרה, בתוספות אפשר היה ללמוד כך, ביד רמה זה כתוב. יש איסור מסית לכל העבירות. אלא מה? שסברת דברי הרב יכולה להועיל, כי במסית לכל העבירות התביעה היא לא על ההסתה, אלא על האחריות למה שקרה. ושמעינן מינה, אומר היד רמה, דמסית דכל התורה כולה, לבד מעבודה זרה, לא מפתר אלא יחד הטעין, אבל היא לא טעין, לא טענין עלי. פה הוא כבר כותב במפורש את מה שעולה גם מדבריו למעלה. חידוש עצום, שיש איסור הסתה בכל התורה, לא רק בעבודה זרה. אך ששם הוא נפתר במקום שהוא טוען. אם הוא טוען דבריו דבר תמיד, הוא יהיה פטור. אם הוא לא טוען, אז הוא יהיה באמת חייב.
רב, אבל אם הוא למד כמו רבי עקיבא איגר, אז למה אם הוא לא טוען הוא חייב?
שאלה מצוינת. מי אמר שהוא למד כמו רבי עקיבא איגר?
כן, אפשר לומר, אפשר לומר שהוא סובר שעל עצם ההסתה בכל העבירות של התורה, יש איסור הסתה. עכשיו אם הוא טוען בעבירות אחרות מעבודה זרה, אז הוא פותר את עצמו, זהו.
לא, אבל אין איסור על עצם ההסתה, כי אין ציווי על זה.
לא, אבל הוא לא צריך, אז לפי מה שהוא אומר. לפי מה שהוא אומר,
המסית של עבודה זרה הוא חמור במיוחד.
במסית דאלמה, דומיה דנחש.
ולכן התורה ציוותה על זה. מה היא ציוותה? לא להסית. אומרת, לכן יש שם איסור על עצם ההסתה, בגלל החומרה של עבודה זרה. בשאר העבירות שהן לא מספיק חמורות, אז שם האיסור הוא לא על עצם ההסתה, אז אם תגרום לעבירה, אז בגלל שבאה תקלה, בכל זאת זה נחשב מעשה בעייתי. כך נראה שמתכוון להדרמה. ממילא, אז באמת דיברה הרב ודיברה התלמיד, היא טענה של רבי עקיבא, לפי רבי עקיבא, זה באמת טענה פותרת.
לכאורה הוא מביא את מסית עם כל שאר התורה, הוא אומר, זה מסית לכל התורה כולה לבד מעבודה זרה, אז לאותו, הוא מתייחס לאותו נקודה הבעייתית, עצם ההסתה.
לא,
עצם
שאני מסית עבודה זרה דחמיר והחמנה אמר לא תחמול ולא תחסה עליו. אז זה המסית היחידי שכתוב.
אבל לא רק שכתוב, לא רק שכתוב, בגלל שהוא לא מתייחס לזה שזה כתוב, הוא לא מדגיש את זה, הוא מדגיש את החומרה של העבודה זרה בפני עצמה.
אז מה, אז אתה אומר, המסית של עבודה זרה שכתוב זה הזרה על הסתה על כל התורה, לא רק על עבודה זרה. והלא תחמול ולא תחסה, זה מדבר רק על מסית של עבודה זרה.
אבל זה כתוב לא תחמול ולא תחסה.
על המסית שמופיע שם, על זה כתוב לא תחמול ולא תחסה. אז אם אתה אומר שזה מדבר על כל התורה, אז בפשטות גם הלא תחמול ולא תחסה מדבר על כל התורה. אני שומע מה שאתה אומר, אולי אפשר להבין ככה, אבל זה דחוק, מבחינת איך לקרוא את התורה. בכל מקרה, לענייננו יוצא פה מהיד רמה, שבכל התורה כולה יש עבירת הסתה. וזה בעצם, וגם בתוספות אפשר היה להבין ככה, כמו שהסברתי קודם, אבל פה זה כתוב במפורש, שזה חידוש עצום. אנשים לא מכירים את היד רמה הזה, זה חידוש עצום, שבדרך כלל מקובל שאין עבירת הסתה חוץ מעבודה זרה. וזה מחזיר אותנו לכל מה שדיברתי קודם, לכן הבאתי את הסוגיה הזאת. למה באמת יש עבירת הסתה? כיוון שאני מבין שהסתת המשקולות, כן, הסתה בטט, הסתת המשקולות באופן שמגדיל את הסיכויים של הניסת לעבור עבירה, היא באמת עבירה. למרות שיש לך בחירה חופשית, כי בסופו של דבר עשית בכל זאת משהו שיגדיל את הסיכויים לעבירה, כמובן אם אתה עושה את זה לקולקטיב, דיברנו על עיר הנידחת, שם זה כמעט חוללת במו ידיך את התוצאה, שם זה כמעט דטרמיניסטי. אבל אפילו עבירה של הסתה לאדם בודד, לפי היד רמה, יש בזה איסור, כי אתה הזזת את המשקלות שבתוכן, או שינית את הטופוגרפיה שבתוכה האדם פועל. ושמע מינה, אומר היד רמה עכשיו מסקנה עוד יותר מרחיקת לכת, ושמע מינה, דעת דקיים עלן באלמה דהן שליח לדבר עבירה, דווקא איך הדטאין משלח, דברי הרב ודברי תלמיד דברי משומעין, אבל איך הדלא טעין מחייב. וואו, זה חידוש פיצוץ. עכשיו, עזבנו את המסית, חזרנו לשליח לדבר עבירה. הוא אומר, אם זה ככה, אז בשליח לדבר עבירה, יש ציווי על לא לשלח מישהו לעבירה? לא. בשליח לדבר עבירה, כל הטענה היא על, על המשלח, שאתה אחראי למה שהשליח עשה. נכון? אין שם ציווי. אז זה דומה לנחש. נכון? אז אם ככה שמה, צריך לצאת שסברת דברי הרב דברי תמיד באמת מועילה. אבל רק אם אתה אמרת את זה, לא אם אנחנו טוענים לך. זה חידוש אדיר. אבל אני רוצה להסב את תשומת לבכם. לפי היד רמה, סליחה, לפי הסמה, זה מתבקש. הסברה של הסמה באמת קיימת רק אם אתה טוען. שאני אגיד לך בלי שאתה טענת שלא התכוונת להסית, זה נשמע ממש מוזר. פה יכול להיות שהוא באמת אומר כבר כמו הסמה. אז אפשר להבין את מה שהוא אומר. אם אתה תטען, אז אני אקבל את זה, שלא התכוונת שהוא יעשה את העבירה, או לפחות אני לא יכול להעניש אותך, כי אין לי ודאות שהתכוונת. אני לא בטוח שאני מאמין לך, אבל בשביל להעניש אותך אני צריך להיות בטוח שלא. אני לא בטוח שלא. אז הוא עכשיו מסיק מסקנה מחודשת על גבי מסקנה מחודשת. קודם כל הוא הסיק שיש מסית בכל העבירות שבתורה. ב' הוא הסיק שכמו במסית לכל העבירות שבתורה, גם בדין שליח לדבר עבירה, הדין של דברי הרב ודברי התלמיד מועיל רק אם הנאשם מעלה אותו, טוען אותו. אבל אני לא טוען את זה עבורו. זה חידוש עצום.
אז זה יותר נראה שאם זה המשלח שצריך לטעון את זה לעצמו, שעל יצא מהסתה הוא צריך להצדיק את עצמו.
נכון, זה הסברה של הסמה. למרות שאין על זה ציווי, אבל התביעה כלפיו היא על עצם ההסתה. כי התביעה על העבירה ודאי לא קיימת בגלל דברי התלמיד של רבי עקיבא איגר. אבל יש עליך עדיין תביעה על עצם ההסתה. ועל עצם ההסתה, אם אתה תטען את דברי הרב של הסמה, אז זה בסדר. אבל אם אתה לא תטען, אז דברי הרב ודברי התלמיד של רבי עקיבא איגר לא פותרים אותך, ודברי הרב ודברי התלמיד של הסמה לא פותר אותך כי אתה לא טענת. הוא מסיים, היה דרמה רק כדי שלא נשאר בזה, וקשיא לי, דעה בכמה דוכתא דקמקשיא ימי ועין שליח דבר עבירה, ולא כמשנה, אחא במאי עסקינן דלא טעים, דעלמא, לא שנאחי ולא שנאחי, לא מחייב משלח וצריכים. בפשט הגמרות נראה שאני לא צודק, אומר היה דרמה. למה? ושבהרבה מקומות הגמרה שואלת, למה המשלח חייב הרי אין שליח לדבר עבירה? ויש לה קושיה והיא מתרצת את זה באיזושהי צורה. מה הקושיה? יכול להיות שמדובר שהמשלח לא טען. אם המשלח טען זה נכון, האם הוא לא טען אז אין בעיה, אז באמת יש שליח לדבר עבירה. למה הגמרה אף פעם לא מעלה את התירוץ הזה? כנראה כי הוא לא נכון. אז הוא צריך עיון, הוא אומר בחשבון של הגמרה זה מה שיוצא, אבל משאר השס לא נראה שזה ככה. אז לכן אני לא יודע אם יש שיטת יד רמה כזאת או לא בסוף, זאת שאלה מעניינת, אבל זה הוא מדבר על אין שליח לדבר עבירה ולא על מסית. הדין שבמסית יש איסור בכל מסית לכל עבירה, זה יכול להיות שנשאר גם למסקנה. ואין על זה את הקושיה, הקושיה היא רק על שליח. אוקיי, זה רק הזדמנות להכיר סוגיה שבדרך כלל לא מכירים אותה. לענייננו, אנחנו רואים את המשמעות של ההסתה, כן, חוק המספרים הגדולים, גם על האדם הבודד. דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחוק המספרים הגדולים פועל בגלל שיש שינוי כלשהו גם באדם הבודד. השינוי באדם הבודד זה שינוי של הסיכויים. עדיין יש לו בחירה חופשית והוא יכול לפעול נגד, אבל יש שינוי של הסיכויים, של המתווה הטופוגרפי. במספרים הגדולים אנחנו נראה את זה מופיע בפועל. אוקיי? ואם זה, אם לפי היד רמה, נראה שבאמת גם ההלכה מכירה בדבר כזה כעבירה. אוקיי. אנחנו נעצור כאן. יש מישהו שרוצה להעיר או לשאול? אני חושב שרק בשבוע הבא, חמישי בערב, זה כבר ערב סוכות, אנחנו לא נעשה שיעור שם. בסדר? זאת אומרת, אנחנו חוזרים אחרי סוכות. אוקיי, אז שיהיה גמר חתימה טובה, שנה טובה לכולנו, אנחנו בעזרת השם נתראה אחרי סוכות.
תודה רבה.
להתראות.
תודה רבה.